עוד משהו פרק ו', בסדר. התאחדות האידאות בכנסת ישראל בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה תלוי הוא במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה להיות לו לנשמת חיים. כן, זה חוט השני של ספר אורות, זה המשפט הזה. שהלאומיות בישראל מותנית זה שעם ישראל יוכל להתפתח באופן ראוי מבחינה לאומית על ארצו ועל אדמתו, זה תלוי באפשרות שלו להתחבר אל הקודש, או כאן מלשון הרב, באפשרותו לקבל את ההוראה האלוקית העליונה להיות לו לנשמת חיים, כמו שראינו בפרק ראשון של מהלך האידאות, שהאידאה האלוקית, האידאה הצד הצד האלוקי הוא הורתה של האידאה, שם זה 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 החברתי וה כן, סגנון המחשבה וסגנון האדם, סגנון החיים, שזה מתפתח לרעיון הרוחני ולרעיון החברה. הסגנון המחשבה והרעיון הרוחני הם המולידים את סגנון החיים ורעיון החברתי. ובהמשך של זה, אז כמובן שהצורה האמונית מולידה את הצורה הלאומית. אז זה מה שאומר כאן, להיות לו לנשמת חיים, שנשמת הלאומיות הישראלית חייבת להיות האור האלוקי. אמנם, הזמן עשה את שלו. חושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה, לצד הטוב, את מהלך העולם הכללי. דיברנו על זה. כן, העולם התחיל להיות, בלשון הרב במקומות אחרים, התבשם יותר. הלך והתבשם. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוקית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובמלאכה מיוחדת. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו, יגדל השם מעל לגבול ישראל. כן, הייתה יכולה להיות טעות. מזה שאם ישראל לא היו גולים מארצם, אז היה יכולה להיות טעות במין האנושי לחשוב שאת האפשרות להתקשר ולהכיר את האלוקות זה רק בארץ ישראל ורק באומה הישראלית שהיא בארץ ישראל. אבל מי שלא נמצא בארץ ישראל או גויים שהם לא שייכים לאומה הישראלית, אז אולי הם לא שייכים ולא יכולים להכיר את זה. אז לכן הגלות פעלה את זה. הגלות, פיזור ישראל בעולם, גרם לזה שהעולם הבין, קיבל, השיג, שזה לא תלוי במקום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדת.
ברעיון זה. זה משהו מאוד אגואיסטי ששייך רק לעם ישראל בארצו.
כן, כך היה, הטעות הייתה יכולה, לא, זה לא אגואיסטיות, לא מפחידה אותנו כאן. מה שמפחיד אותנו זה הצד השני, זה שאנשים אומרים מה לעשות. אבל אני נולדתי לא, אני לא יכול להיות מוסרי. כי אני, אז זה מתיר להם את החטא. זה מתיר להם לחיות ברמת חיים נמוכה מבחינה אלוקית. כי אומרים, אני לא שם, מה לעשות זה? הוא נולד כזה, אני לא נולדתי כזה. הוא נולד בישראל, אני גר באמריקה, לא בישראל. רעיון זה אני רק אבודד, אז הרבה לבירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. הביסום הכללי של העולם, הזכרנו את המילה הזאת, לבשם, הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל, ולכל פחות, לכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם, ובייחוד בגלותה ופיזורה, כן, אותה הכרעה הזאת, הכריעה הרבה את העולם לצד הטוב, מהלך העולם הכללי, כמו שראינו בפסקה הקודמת. על איזה הכרעה מדובר פה? הכרעתה חשובה של ישראל שהכריעה את העולם כולו לטוב. כמו שאנחנו אומרים שעשרת ימי תשובה יחזיק אדם עצמו כאילו כל העולם כולו בינוני וכל עם ישראל בינוני וגם הוא, כן, מחצה זכויות, מחצה עוונות, עשה מצווה אחת
תמיד, לא רק עשרת ימי
תמיד, טוב, שם זה מופיע, עשה מצווה אחת, הכריע את העולם כולו לכף זכות. אז ישראל הכריעו את העולם כולו לכף זכות, זה מה שהוא אומר, זאת ההכרעה. ההכרעה החשובה הזאת, גם, ובייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה. זה שייך להתבשמות האומה. כשאנחנו אומרים ביסום זה, כן, איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח. קיסום זה הצד הנשמתי שחוזר גם הוא לעורר את רוח חיים באומה. החוטא
זה שם... לא אחד צדדי בעצם, גם העולם מתבשם וגם האומה התבשמה.
גם האומה מתבשמת, ודאי, 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 לא צדדי, ודאי לא צדדי. החוטא אשר נפשו הוא טמאה, כל אוטומתו בו ישכב בבושתו, מכשול עוונו נגד פניו. וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד, ועד מהרה תשוח עליו נפשו, ישוב ישפל בקרבו. יש שני תהליכים, איך נקרא לזה? בעבודת היצר הרע. היצר הרע עובד בתהליך דו-שלבי. אנשים לא טועים להבין את זה הרבה פעמים וזה. השלב הראשון הוא מפתה את האדם באיזה משהו ומפיל אותו, וזה כל אחד נופל, כן? אין הצדיק בר שיעשה טוב ולא יחטא. כמובן כל אחד לפי מדרגתו, לפי רמתו, לפי עניינו, כל אחד. עכשיו אחרי שהוא הפיל אותו, הוא התלבש אליו בתאווה, הוא התלבש, הפיתוי היה לבוש כמו יצר הרע ממש. אבל עכשיו, אחרי שהוא הפיל אותו, עכשיו בא אליו יצר הרע בלבוש אחר לגמרי. עכשיו הוא כבר לובש שטריימל או פרק, ועכשיו עם תפילין על הראש, והוא תלמיד חוכם גודל. עכשיו היצר הרע הוא כבר הרב הגדול. הוא בא ואומר לו, נו באמת, אחרי מה שעשית, מה שווה לימוד תורה שלך, מה שווה התפילה שלך, מה שווה החיים שלך, עזוב, עזוב, זה לא למדרגה, עזוב, אתה לא שם בכלל, מה אתה מתיימר, מה אתה עושה הצגות?
מה אתה אף על עצמך?
כן, אף על עצמך. בעל שם טוב כותב, בגמרא בשבת פרק כלל גדול, אז כתוב צובע משום מה מחייב, לא צובע, הפוך, שוחט, השוחט משום מה מחייב, כן? יש שם באבות מלאכות, אז יש את הצד סביב השוחטו. אז אומרת הגמרא, משום צובע, משום צובע. עכשיו, צובע זה בכלל באבות מלאכות אחרות, יש אף מלאכה צובע. מתלבטים שם כולם, הטרשי וטוספות מתלבטים, מה זה יכול להיות, כן, צובע שהוא רוצה שהבשר, שהוא מביא אותו לשוק, שהוא ייראה אדום ויפה. אז הדם שנשפח על הבשר, אז אומרים גם משום צובע. כאילו, טוספות אומר גם, כמובן גם משום נטילת נשמה, אבל גם משום צובע, מתלבטים כולם. מאוד מוזרה, מאוד מאוד מוזרה. אומר הבעל שם טוב, רגע, לא הבעל שם טוב. אז התוספות מקשים ואומרים, אלא הצובע דמתניטין, אלא שויכת דמתניטין, זה לא שויכת דאלמה. השויכת דמתניטין איננו שויכת דאלמה. כך אומרים
שוחט שכתוב במשנה, זה לא שוחט שהעולם חושבים, בכוונה, זה משהו אחר.
זה צריך. זה לא. יש שם אולי אפילו עוד יותר כתוב. אבות מלאכות, רבים חסר אחד. והשוחטו, שוחט משום מים חייב, רב אמר משום צובע, ושמול אמר משום נטילת נשמה. טוב, נטילת נשמה מאוד ברור, אבל מה זה משום צובע? אומרת הגמרא, משום צובע אין משום נטילת נשמה, לא, אלא אם אף משום צובע. אומר תוספות, לאו השוחט דמתנית אינקאי, תאו פשיטה דלא אוה אלא משום נטילת נשמה. דצובע דתנן בהדיה במתניטין, אלא השוחט דאלמקאי. אומר, השוחט שחלקו בו רב ושמואל איננו השוחט של מתניטין. כי השוחט של מתניטין ודאי שזה משום נטילת נשמה בלבד, כי הרי צובע משנה במשמתנו בהדיה. זה מה שאומר תוספות. אז זה לא יכול להיות גם משום צובע, כי אף מלאכה של צובע למדנו במשנה, אלא השוחט דעל מקאי. מה זה השוחט דעל מקאי? זה לא השוחט שמתניתי, זה השוחט דעל מה. אומר הבעל שם טוב, שוחט דעל מה זה יצר הרע. מביא כמה ראיות מהגמרא בסוף מסכת סוכה שנקרא שוחט יצר הרע, ואומר, ועל מה הוא מתחייב? על מה הוא מתחייב? הוא עושה את העבודה שלו. היצר הרע, התפקיד שלו זה להכשיל את האדם. אז על זה שהוא מכשיל את האדם, אז הוא צריך לקבל שכר. על מה הוא מתחייב? משום צובע. מה זה שהוא צובע? שהוא צובע את העבירה בלבוש של מצווה. זאת אומרת, אם היה עושה את העבודה שלו, היה אומר, תראה, שווה לך לחטוא. למה? זה טעים. בסדר, זה מותר לו. אבל ברגע שהוא צובע את זה בלבוש של מצווה...
שעושה את זה בהידור.
לא, זה לא בהידור. לא.
שהוא עושה יותר ממה שהוא צריך.
הוא הופך את זה. הוא אומר לך, לא, מה פתאום? לאכול את זה, זה מצווה. על זה הוא מחייב. טוב, יש בזה דברים בכמה מקומות. לא משנה. בכל אופן, אז יש פה שני שלבים. כמו שאמרתי, אני קורא לזה, הראשון זה שהדג יאכל את הפיתיון. אבל הפיתיון הוא רק בשביל להכניס אותו לרשת, והרשת שמה זה שמה יושב היצר הרע האמיתי. כי אם אדם אחרי שהוא היה גומר את הסיפור עשה משהו לא בסדר, אז הוא אומר בסדר, אז עשיתי משהו לא בסדר, בוא נשאר, לא אילם, קבל אותי, אני בשר ודם, יצר הרע מכשיל את האדם בכל יום, עכשיו אני מתפלל. סבבה, היצר הרע היה הולך לפנסיה, לא היה לו מה לעשות. זה בדיוק העניין. עכשיו, איך הוא כותב את זה כאן? החוטא אשר נפשו הוא תמאה, כל אוטומתו בו, ישכב בבושתו, מכשול עוונו נגד פניו הוא. הוא לא מצליח, זה משתק אותו, זה מפיל אותו, זה הורס את כל עבודת אלוקים שלו. הוא לא יכול עכשיו ללמוד, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לעשות כלום. וגם אם מתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד ועד מהרה תשוח עליו נפשו, ישוב וישפול וישפל בקרבו. רק אחרי רצותו את עוונו יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו וישוב לו כוחו. אחרי שהוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא נרצה עוונו, גבורת רוחו ועוז פניו. כנסת ישראל, עכשיו אומר כל הדבר הזה כלפי עם ישראל, ובכל ימי גלותה גלותה, ידע את עוונה וחשה את מחובה הגרוחני בחולשה של כלימה פנימית. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אשר גם במצב של גלות איומה והשפלה נוראה מדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון, לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתמוטטות עוז בולטת וגלויה. כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש ולהתאר מתאומתה. האומה הרגישה את עצמה במצב של חטאים. בני חטאינו גלינו מארצנו, תנחסנו ותחסנו כלימתנו, כמו שיש בכל הסליחות והפיוטים והפסוקים שמביאים מאיכה ומקומות אחרים. כי הנשמה הכללית של... קור הברזל של צירוף זה, מתי זה יצטרף, מתי זה יסתדר, זה הייתה הגלות עם כל פחדי ומחווי האיומים. ימי הבית השני היו הכנה טובה לפיזור האיום. השביתה ארוכה מעסקי מדיניות וסכסוכיהם השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, עד היות לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. זה שעם ישראל לא התעסק עם שום התעסקות מדינית, עם שום עניינים של חומר במשך מאות שנים, זה גרם לעם ישראל להיות לו את השקט לעשות חשבון עולם. חשבון עולם.
שנים שהרב אומר? מה זה מאות שנים שהרב אומר? למה לא אלפי?
מה זה?
למה הרב מתכוון שאומר מאות? למה לא אלפי?
בסדר,
אבל עוד היה
אפשר להגיד גם אלפי, נכון, אתה צודק, אפשר להגיד
אלפי. היה עוד התעסקות בחומר, לא?
בית שני עוד היה, בית שני עוד היו פה, עוד היה פה איזושהי מציאות של חורבן בית שני, בסדר, הגלות הייתה קרוב לאלפיים שנה. קרוב ל-2000 שנה, אלפי זה מין מיעוט רבים שניים, אז עוד לא, אני אומר, זה לא...
900 ומשהו.
כן, אז אין לך אלפי. אם אין 2000, אז אין אלפי. סדר. ואתה כאשר ערכו הימים, וירושלים לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, כן, והרב כותב את זה עוד לפני השואה, החלה האומה בכללה להרגיש את הערתה, את בר כפיה בצדקת נפשה. ועם זה את חפצה לשוב לתחייתה. כן, אחרי השואה, עם ישראל שישב לארץ היום, שישב אחרי השואה, הוא כבר מרגיש, זהו. אנחנו כבר קיבל, עם ישראל בגדול קיבל את העונש שלו, לא יכול להיות יותר מזה. מרצה אבונה. לקחה מיד כפליים בכל חטותיה. כבר נרצה אבונה. כן. החלה האומה בכללה להרגיש טהרתה. ועם זה, את חפצה לשוב לתחייתה. רגשותי הלאומיים מתרפקים לשוב אליה. החפץ לשוב אל קינה, אל מקומה ולארצה, הולך בהלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה. מאין באה לה הרוח? מאין באה לה הרוח ומה ירקו וקרו? היא עוד לא יודעת למה. למה היא רוצה עכשיו לשוב לארץ? למה היא רוצה, למה התעורר הרוח הלאומי הזה? עם ישראל לא יודע את זה. עם ישראל שבתקופת הרב ודאי לא יודע את זה. גם עם ישראל היום לא ברור אם יודע את זה. ובסתר הלב מבקשת ידודה. בפנים, פנימיות, היא מבקשת קדושה. היא מבקשת קשר עם הקדוש ברוך הוא. שואפת אל האורה האלוקית שתגלה ותראה עליה באדר גאונה כי מעולם מחשנים קדמוניות. אתה מכות הן גלים. שתי אידאות. האידאה הלאומית, האלוקית והלאומית. למהלך התאחדותם הטבעית הברורה בתחיית האומה בשובה לויצרון. הערתם של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני גם יחד, פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. לא רק האורה האלוקית בצורה שקבעה לה בעמים אחרים, ולא רק האידאה הדתית לבדה על פי צביונה שקיבלה בגלות בהעתקה ממקור חייה, ולא רק האידאה הלאומית המופרדת. כן, בית שני זה בית של אידאה דתית. גלות זה... לא. גלות זה גם אידאה דתית. אבל האידאה הלאומית המופרדת זה תחיית ישראל בארצו, הגופים הציונים, הגופים שניסו לחדש את האומה, אבל רק מצדדים לאומיים בלבד. אבל את כל אלה יחד איננו מתקשרים אתה לקבל.
מה זה האידאה האלוקית שקבע לה, בצורה שקבע לה בעמים אחרים?
האורה האלוקית, אוקיי, כאן לא האידאה.
האורה, האורה, סליחה.
עם ישראל הסתובב בעולם והוא עכשיו הנחיל את האורה האלוקית לעמים אחרים, אבל זה היה באופן אחר, זה היה מידיעה דתית, מנותק מלאומית, כי עם ישראל היה מנותק מלאומיות. זה היה הצביון שהיא קיבלה בגלות בהעתקה ממקור חייה. אז זה האידאה, האורה האלוקית עם האידאה הדתית בצד אחד, ולא האידאה הלאומית המופרדת. צריך לחבר את שניהם. וזה מה שאנחנו עכשיו נהיים מוכשרים לקבל, אומר הרב. נס השלום של האידאות האלה, אשר בהריסותינו הגדולה מתגלות הן, כל אחת בצורה בודדת במפלגות שונות. כן? שלוש כוחות מתאבקים במחננו, המחנה הלאומי, המחנה של הקודש. אלה מרימים את האידאה הדתית, אלה מרימים את האידאה הלאומית. כן. מוכרח יהיה להיות מורם סוף סוף, ובארץ התחייה ייפגשו הכוחות ונושאיהם, וכל אחד ימצא בשכנגדו את השלמת פגם נשמתו. כל אחד בכוח השני, אם אחד נמצא עכשיו במפלגה הלאומית, אז הוא ימצא במפלגת הקודש את מה שחסר לו. וזה שנמצא במפלגת הקודש, ימצא במפלגה הלאומית את מה שחסר לו. התקופה הקדמונית, יזרח בה העוז והעוצמה האלוקית, זה מתקופת בית ראשון, ומהמאוחרת, מתקופת הגלות, הרי למה חרב בית ראשון? כי האור האלוקי לא יוכל להאיר אצל הפרטים. לא יכול היה להעיר אצל הפרטים, הפרטים לא היו ברמה המוסרית הנדרשת. מהמקובה המאוחרת, הביסוס הפרטי, כן, הביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט. והחיים הבאים בעצמם במקום גידולם יוסיפו עוד קניונים חדשים ומתרחבים. בבכי יבואו. בבכי יבואו ובתחנונים הובילם ואפרים בחורי עתה. פסוק בספר ירמיהו פרק למד א', כן, אותו פרק של מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר כן, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה. אז קצת לפני כן מופיע הפסוק הזה, בבכי יבואו ותחנונים מובילם. ככה יגיעו לארץ, כך מנבא הנביא ירמיהו על שיבת ציון. שואל הרב, איזה יגון קודר עוד ממלא את לב שווה הגולה הבאים אל נחלת עולמים? ממה הם בוכים? ממה הם בוכים? על מה הם בוכים? כן, אפשר לשאול האם הנבואה הזאת של ירמיהו הייתה על שיבת ציון של עזרא ונחמיה או על שיבת ציון של ימינו, אבל בדרך כלל אנחנו מסבירים את זה על שניהם.
אני אמרו לא אותה זו, כי הם לא זכו, אז זה גם היום.
אז הוא אומר, על מה? על מה היגון הקודר? על מה יש להם לשווה הגולה להיות כל כך? שגרם הפסק הגלות. זה היגון הקודר. מה היגון הקודר? מה שגרם הפסק הגלות בין ההשפעה העליונה האלוקית במלואה ועוז חיי הלאומיים, ובין ההשפעה הדתית בהתרחקות האיומה מכל מעמד יסודי לאורה הנצחית של כללות האומה. זה היגון הקודר. הניתוק בין שתי האידאות, הניתוק בין ההשפעה האלוקית לבין החיים הלאומיים.
אז זה אמור להיות ביציאה לגלות שיש את הניתוק, לא בחזרה.
לא, כשחוזרים, חוזרים ככה, חוזרים מנותקים. יש לנו מפלגת קודש ויש לנו מפלגת לאומית. המפלגה הלאומית היא אומרת ציונות דבר אלא עם הדת, מפלגת הקודש אומרת אנחנו באמצע הגולה, באמצע הגלות, גלינו בארצנו, מפני חטאינו גלינו לא מארצנו אלא בארצנו. זה היגון הקודר, שכל אחד רואה את זה מנותק.
בגלות זה לא הפריע שהיה את הניתוק, לכאורה.
בגלות זה פשוט שהיינו בגלות, זה באמת היינו בגלות. וגם לא היה שם לאומיות. אבל עכשיו חזרו לארץ מנותקים. הלאומיות מרימה דגל מנותק מן הקודש, והקודש מרימה דגל מנותק מהלאומיות. אבל מיד, שאיזה ניצוץ של גאולה מתחיל ברוח, כיוון שההוראה של האידאה האלוקית הלאומית הנדבעת בחוזקה אפילו מהטבע הפרטי של הנשמה הישראלית, פוגשת את התגלותה על ידי כל הזרמים הדתיים והלאומיים וכל סיפיהם עם קורם האלוקי, במעמד כזה שיש לו בסיס לתקוות דור דורים, מיד השירה החדשה מתמוצצת. סוף סוף הם שניהם באו לארץ, שתי המפלגות הגיעו לארץ, ובארץ לא נבנתה רק ישות לאומית, אלא נבנתה פה גם ישות דתית. מרכז התורה העולמי עבר לארץ. היום בארץ זה הרי פי לפלואים. מי שרוצה ללמוד תורה, הכי קל ללמוד תורה, מה שהיה באורך כל הגלויות, הכי קל ללמוד תורה זה היום בארץ. כשאלה, מה יגרום לאנשים לרצות ללמוד תורה? זאת הבעיה. זה מתחיל להיות אחד הדברים היותר קשים.
שלא 150 אלף רשומים, אלא 150 אלף לומדים באמת.
עזוב, רשומים לא, זה אני לא מדבר עכשיו מבחינה טכנית. יש פיתויים, יש משיכות, יש אנשים אומרים, מה זה, 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 כשישבו בגלות, איזה פיתוי כבר היה? מה תהיה? תהיה עובד מעצת החמה, עצת הנשמה באיזה מקצוע, או שתלמד תורה. היום אנשים אין להם כוח לשבת ללמוד תורה, כי יש פיתויים בעולם השני. החיבור הוא שני החיבורים חלו. זאת אומרת, עולם התורה נבנה בארץ, ועולם הלאומי ודאי נבנה בארץ. הקומה הלאומית והקומה האלוקית, שניהם נבנו בארץ, אבל הם עדיין מנותקות. ועל זה היגון הכבד, זה היה בבכי יבואו. היגון הקודר. אומר, אבל כיוון שהם נפגשים שניהם, אומר הרב, שהזרמים הדתיים והלאומיים וכל סעיפיהם, פוגשים את ההתגלות שלהם במקום האלוקי, זה יש בסיס לתקוות דור דורים. הוא עוד לא אומר שזה קרה, מפה יש לנו בסיס לקוות שזה יקרה, שזה יתחבר.
רואים את האור שבקצה המנהרה.
מיד השירה החדשה מתנוצצת, צליל הדה קול של עובדי השם ישבו נובעו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה יתחיל להישמע. וכשיתמלא הרעיון מהשפעה מאוחדת התמימה של אלה הידעות והתיישב במנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז יתגלה אורה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית. דת משה ויהודית, ביטוי שמופיע פעמים ספורות בגמרא, הרבה מקומות מסבירים אותו שדת משה זה דאורייתא, דת יהודית זה דרבנן, למשל בהלכות כתובות, כן? אישה שעושה כל מיני דברים שיש בזה משום פגיעה בדת יהודית, לא בדת משה. האם זה עילה לגירושין או לאיבוד כתובתה? למשל הגמרא מביאה שם בתור דוגמה ללכת בלי כיסוי ראש. ללכת בלי כיסוי ראש, אומרת זה דת יהודית, זה לא דת משה. כן, גדר מיוחד. בכל אופן, אבל מה זה דת משה ויהודית בפועל? זה איך יהודי חי. כל פרטי החיים הטכניים של יהודי שחי, ככה יהודי צריך לחיות. יהודי צריך לחיות, יהודי זה לא יהודי של רק של הדברים הגדולים, רק של עשרת הדיברות, רק של האיסורי דאורייתא. יהודי חי בחיים מלאים של גם דת משה וגם דת יהודית. יתגלה האור של האידאות האלה על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית, על כל המצוות שבתורה ופרטיהם ודקדוקי שמירתן בכבוד וכוונה רצויה, בייחוד אותם המצוות שאינם עומדות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי הגלוי. יש מצוות שהן לא קשורות, אנחנו לא מבינים למה. הרבה מצוות, גם מצוות, מה אלה הנקראות, הנקראות השמעיות, כן, עוד מעט הוא יגיד את זה במפורש, כן, לשום רסד. שהשלמה האוניברסלית לא תבקש את תפקידן, ולפעמים גם נדמה שתדחה אותם כשלא יתגלה מאורן, כן. לא להדליק אש בשבת, בשביל מה? לא לאכול בשר וחלב. אין בזה דברים... במצוות הללו השמעיות יגלה ויעיר האור האלוקי שהוא באמת כללי ונערג מכל נפש יפה. שם אומר יעיר האור האלוקי יותר, כי במצוות שהשלמה האוניברסלית מבקשת אותה ממילא, לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, לא לדבר לשון הרע, עונת דברים, עונת ממון, כל הדברים האלה, אז זה פשוט, זה הגיוני, זה כאילו המוסר האוניברסלי. למרות שיש מקום לשאול על זה, אבל אני לא נפתח את זה עכשיו. אבל במצוות השמיות, באותם שאילמה לי התורה כותבת לנו, לא היינו יודעים שיש בעיה איתם, דווקא בהם אומר יאיר האור האלוקי מכל נפש יפה, שהוא באמת כללי ונהרג מכל נפש יפה. הגנוז בתוכן, בתוכיות הרוחנית המגמתית של התו הלאומי המיוחד לעומתנו בצבעינה. דווקא בהם זה מופיע בצורה יותר פנימית ויותר משמעותית. אדם שרוצה להאיר אצלו את האור האלוקי יותר, זה יועיל לו יותר להניח תפילין מאשר לא לגנוב. כי זה עושה את הקישור האלוקי היותר עמוק. לאחר שהאורגן הרוחני כולו עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות מתקשרים עם ההשפעה הכללית הזאת, הדעת מתחוללת יפה לדעת, שכל יחיד ויחיד מצטרפו אל הכלל כולו. שכולנו, איך אומר המשורר? רקמה אנושית אחת. לא, זה לא נפרדים, אנחנו לא פרודים, אנחנו חלק מן הכלל. וכל עובדה ועובדה יחידית של היחיד, כל דבר שהיחיד עושה, מצטרפת היא להכליל את כלל דרך החיים שלו ואת קביעות אופיו. מתגברת אז ההכרה הפשוטה והברורה, שכל מה שהצירוף הזה מביא אליו הוא חתום ומסומן בחותם אלוקי מלא. נמצא האור האלוקי חוזר ומאיר על כל יחיד ויחיד בכל עובדה פרטית שלו. יש משימות שהן משימות כלליות. במשימות הכלליות תפקיד היחיד לא רלוונטי. דוגמה, עכשיו ימי בין המצרים, קצת מתעסקים במקדש, שמירת המקדש. יש מצווה לשמור על המקדש לפי הבסף בפרשת במדבר.
הלווים בעיקרון עושים.
הלווים, כן. זה לא ברור, כן. בפשטות זה הצטוו הלווים. למה זה במשנה, בהתחלת מסכת תמיד ובהתחלת מסכת מידות, כתוב שמישהו שומרים היו הרובים. והרובים כולם מפרשים שזה פרחי כהונה. מה זה פרחי כהונה? מפרשים המפרשים, רוב המפרשים שם, כאלה שעוד לא הגיעו לגיל 13. כן, זה השומרים. מקשה המשנה למלך על הרמב״ם. אומר, איך אפשר לעשות דבר כזה? הרי זה מצוות עשה מדאורייתא. איך קטן יכול לעשות מצוות עשה מדאורייתא? הוא פטור מן המצוות. איך הוא עושה את זה? לכן המשנה למלך חולק על דעת הרמב״ם ואומר שהרובים זה מגיל 13 עד 18. ורק מגיל 18 הוא מתחיל לעבוד בתור כהנים. למרות שכהנים קשירים לעבודה מגיל 13. אין להם כמו לוויים את השנות חינוך, סטאז'. אבל בסדר, שיטת המשנה למלך, ויש איזה ויכוחים גדולים באחרונים. אבל יש מי שמסביר את זה ככה. מצוות השמירה היא לא מצווה פרטית, היא מצווה שמוטלת על השבט. ברגע שהמצווה מוטלת על השבט, אז כל מי שיעשה את זה הוא מוציא ידי חובה. זה לא אדם פרטי. למשל, מצוות חנוכה כתוב איש וביתו. המאדרים מן המאדרים זה נר לכל אחד ואחד. אבל באופן פשוט, גדר המצווה הוא איש נר איש וביתו. מה זה איש וביתו? זה מצווה שמוטלת על בני הבית. ואם קטן מדליק? אומר המחבר שקטן יכול להוציא ידי חובה אם הוא מדליק. איך יכול להיות?
ברכה עצמה? ברכה עצמה מצד הכוונה.
אסוף את הברכה, מתי שהוא יברך, מה זה קשור? מה צריך פה להוציא? הבית צריך שמתוך הבית הזה יהיה נר בפתח, בחלון, לא משנה איפה. בא עכשיו קטן מעל גיל חינוך, כי מתחת גיל חינוך הוא לא מבין מה זה נר חנוכה. וגם בשמירה צריך מעל גיל חינוך, אבל מעל גיל חינוך, קטן בן 11, והדליק נר לכבוד חנוכה, לזכר הנס. הבית יצא ידי חובה. גמרנו. למה? כי זה לא קשור בו. הבית הוציא נר. או כמו למשל, קורבן פסח. אז יש בקורבן פסח שתמיד, יש מצווה אחת, שכל אחד ואחד יאכל כזית. בשביל שכל אחד ואחד יאכל כזית, צריכים חבורה. מה עם הקטנים? הקטנים גם אוכלים מן הקורבן. איך מותר להם לאכול מן הקורבן? הם על ידי אכילת הקורבן גורמים לזה שלא יגיע לידי נותר. אז כמר שהם חלק מהחבורה, וזה הלכה מפורשת. אז החבורה צריכה לדאוג שלא יהיה נותר. אז זה לא שייך פה גיל מצוות. המצווה מוטלת על קבוצה. הקבוצה זה כמו, זה דומה מאוד, כאילו משימה קבוצתית שעושים בצבא, או אפילו בתנועות נוער, נותנים משימה לקבוצה. עכשיו, הקבוצה צריכה לדאוג שזה יתבצע. מי יעשה את זה? זה לא משנה מי עושה את זה. הם ביחד, חלק מהם, הקטנים, הגדולים, כך נעשה. נעשתה המצווה, הקבוצה כולה הקימה את העניין. למה אמרתי את זה?
לדעת שכל עוד יחיד ויחיד מצטרף להגיד בין פעולה, כל עוד מצטרף את הלכים. ונמצא האור האלוקי, חוזר ומאיר כל יחיד ויחיד.
כן, כן, כן. זאת אומרת, הכל יחיד ויחיד הוא חלק מן הכלל. יש עכשיו המשימה היא משימה, זה לא פרטים, זה משימה לאומית. המשימה הלאומית היא, נראה לי שם שם המשימה הלאומית היא להקים מדינה לאומית בארץ ישראל. איך עושים את זה? איך עושים את זה? חלק עובדים בתור נהגי אוטובוס, כי צריך שיהיה מי שיתגן, חלק בצבא, חלק במסחר, חלק בכלכלה, חלק בחקלאות, חלק בפיתוח, בכל מיני דברים. ביחד? מה?
חלק אפילו שקרים לא בארץ.
כן, אפילו לא נמצאים בארץ ועושים בשביל הארץ דברים. וזה ביחד בונה את הבניין הלאומי, וזה כל אחד מבין. שבניין לאומי זה משימה לאומית, זה מרוכבת מהרבה פרטים, וזה לא אפשר להגיד, מה, אבל הוא קטן, הוא לא מחויב במצוות, זה לא רלוונטי, זה צריך לעשות. והאור האלוקי חוזר ומאיר על כל יחיד ויחיד. כי עכשיו אחרי שנהיה מבניין לאומי, עכשיו הוא מקרין את אורו על כל השאר, כולם נהנים מזה. מזה שיש רב בניין לאומי, אז ודאי שכולם נהנים. בבניין הלאומי זה מאוד ברור. זה מאוד ברור, כי עכשיו, אז יש, יש צבא, ויש משטרה, אחד את השני לא בולעים חיים, כן? ויש פה... ואם מישהו עושה לי עוול, אז אני יודע שאפילו אם הוא יותר חזק ממני ויותר אלים ממנו, יש לי למי לפנות ויטפלו בו וישימו אותו מאחורי סורג ובריח. יש, זה נותן כוח לכל אחד ואחד, כולם משתלם להם הדבר הזה. גם במישור האלוקי, האור האלוקי חוזר ומאיר על כל יחיד ויחיד בכל עובדה פרטית שלו. והמצוות כולם וכל פרטי דת משה ויהודית ודקדוקיהם, אחרי שהם נעלמים בהמון כלליותם באוצר הרוחני של כנסת ישראל, כי זה הופך להיות למשהו, כן? מצווה כללית, המוטלת על הכלל, הרובצת על הכלל, שווים וממהירים באור אלוקי גלוי בנשמתו של כל יחיד ויחיד. כמו שהבניין הלאומי, זה המצווה היא מוטלת על הכלל, וכל יחיד ויחיד אחר כך נהנה מהפירות שלה, כך זה גם באור אלוקי. בהלוך נפש, מתגלים הם בתוך העשייה הרגילה. עשייה רגילה, כן, האורח, השולחן אורח, אורח חיים. המזון המבריא התדירי לכנסת ישראל, שתמיד חשו טובי האומה את פנימיות ערך ההזנה הגנוז והתמיר שבו. ליח דשמה דקות שבריחו ושכינתי אל יהודי תמיר ונעלם בשם כל ישראל. כן, התגשנו את זה בשבוע שעבר, בשם כל ישראל, כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים היא בשם כל ישראל. זה לא רק שלנו, הכל כללי. כל הרעיונות היותר...
ראיתי שבוע שעבר מסכת ברכות על תפילת הדרך, לא זוכר מי אומר, הוא מנסח אותה בלשון פרטית, ואז אחריו מי שאומר לא, לנסח בלשון, כללית. מוסבר, אותו כן. טעם שהרב הסליח.
כן. כי אנחנו בעצם חלק מכולם, חלק מעם ישראל, חלק מ... זה לא משהו פרטי. כל הרעיונות היותר טובים ויפים, המעודדים ומחזקים, מוצאים אז את כל בסיסם הנהדר במזון המעשי הטבעי הזה. הנותן כוח וחיים בנשמת האומה ולכל בשרה מרפא. מתוך כך, זרם החמדה להתקשרות במקום החומרי המעשי, שכוח החיים גנוז שם על האומה לדורות עולמים, בארץ ישראל, הולך ועולה, מתגבר ויוצא לפועל ברוב התרת קודש. כל אותם שזנחו את אור השם ונזנחו ממנו, ושעזבו את המזון היסודי שעמו הוא חי ומתקיים, את השמירה המעשית של היהדות ואת הכרת ערכה במובנה יותר נשגב, שהוא מובן האלוקי שמתגלה בנו דווקא על ידה של הפרנסה החומרית הזאת, והכרה הפנימית בגודל אחריותה עלינו, כל אלה ישובו אלינו להשיב לישראל בגלל תחייתו את היהדות המעשית בכל מילואה והדרה, לידי הזרחה האלוקית המלובשת בלבוש הלאומיות הישראלית, המתעלה גם היא למרומי האידיאליות האלוקית, וצביונה הרוחני של האומה מתעלה ומתפאר ומתקשר להרבות עוז ותפארת מדור דורים, להיות נועם השם עלינו והדרו על בנינו. כן, עכשיו יש לו כזה פסקת סיום. בדרכו של הרב, פסקאות הסיום הן יותר רוחניות.
אין פה בתוך הפסקה הזה משהו שהרב אמר שיותר קל לראות את הכלל פרט הזה בדברים מעשיים יותר מברוחניים, לא? את השמירה המעשית של... שהוא המובן האלוקי שמתגלה בנו דווקא על ידי הפרנסה החומרית הזאת והכרה הפנימית וגודל אחריותה עלינו.
זאת אומרת, על ידי, שנקרא, הקודש שבחול אתה מתכוון להגיד?
כן, שם יותר קל לראות את
זה. שם יותר קל לראות, בלי שום ספק. בלי שום ספק. גם היום בישראל, אני חושב שזה הדבר הכי היותר בולט. לראות איך במתי מעט אנחנו מנצחים את אויבינו, ואיך אנחנו מצליחים פה, בדבר שלא היה, לא היה דוגמה לזה בשום מקום בעולם. מדינה כל כך צעירה בשנים, בת 70 שנה בקושי, עוד לא 70 שנה, שהגיע להישגים מדהימים בכל התחומים שיש. אין לזה דוגמה וריאה. מדינות קרובות לנו בגילם, זה לא, לא לדבר עליהם בכלל.
יש את סינגפור שעשו קפיצה, אבל הם אין את כל המלחמות, את כל הבלגנים.
אבל הם גם לא ברמה. מתי, אנחנו, אנשים מתלהבים מסינגפור, זה לא זה. תראה מה קורה בסינגפור. תראה מה רמת החיים בסינגפור, ואתה תשמע, ואתה תבין אחרת. ואני כבר לא מדבר על רמת הפיתוח, רמת הייטק, סייבר. היום, היום סייבר הפך להיות משהו עולמי מאוד. כן, לוחמת סייבר. אמריקה ורוסיה הם שתי הגדולות, אבל בין חמשת מעצמות הסייבר בעולם זה אמריקה, רוסיה, סין, בריטניה וישראל. עכשיו מכל אלה הארבע הראשונות אנחנו מבינים ישראל איך היא נכנסה לפה. לא, לא הגיוני בכלל, לא הגיוני. והרי מבינים שזה במלחמות העתידיות לוחמת הסייבר תהיה אחת הלוחמות המשמעותיות ביותר שיש. אפשר להשביט את האומה היום, אפשר להשביט מדינה לגמרי, רק בעזרת מחשבים. לחלוטין, לא, שום דבר לא יזוז פה. כן? נכנסת לתוכנות של הרכבות ושל אגד, אז אין אוטובוסים ואין זה. ואין רכבות. הכל היום ממוחשב.
כמה צבא?
גם הצבא, ודאי, כן. אבל לא אלה רמזורים. מישהו נכנס היום למערכת המחשוב ששולטת על הרמזורים, הוא תקע את המדינה. המדינה לא זזה, עומדת. גוש דן עומד כולו שש שעות. זה דברים לא, לא, זה עזועים לגמרי. אבל אפשר לעשות את זה היום סייבר.
הייתי בכמה זמן בשיחה של נטספארק. סינון, אז מישהו שאל שם איזה משהו על... יש תמיד את כל הסרטים האפוקליפטיים של המחשבים משתלטים על העולם, אז הם אומרים אל תדאגו, זה קרה כבר. מה שהרב אמר עכשיו בכל התחומים זה ככה.
ודאי, ודאי, אני אומר הכל, הכל היום מדהים. כן, באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד ההרס והחורבן, שם מתאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת אצילות נשמת נשמתה. כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנהדרת, הנהדרה הזאת, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומה להם, בכלל סתרי תורה, שהיו יכולים להימסר רק בלחישה. כן, אומר, כל אותו זמן שהחיים המעשיים לא יכלו לאחד את שני הדברים, אז הכל זה היה בגדר סתרי תורה. ואני חוזר ואומר שגם כאן, כמו שאני הרבה פעמים אומר את זה בכל השיעורים בספר אורות, הנקודה זה חיבור הקודש והחול. זאת הנקודה. שזה החידוש הגדול של הרב, ולכן אומר הרב, כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים לזה, זה היה הכל סתרי תורה. אבל עכשיו זה יוצא כבר מתחלל סתרי תורה, והופך להיות, כן? והיו יכולים להימסר רק בלחישה לראויים לכך, לאנשים שהיו יכולים בכל חושם להתרומם מעבר לאופק החיים הרגילים. אבל עכשיו, שעולם נתבשם, כנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה, ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז. כן, לילה. כל התקופה שגלות הייתה חלק אינטגרלי מעם ישראל, והיום כבר לגמרי, אני מדבר על הרב, הרב כתב את זה לפני 100 שנה, נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות האידאות. עתה צריכות הן כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כדי לחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שילך האור הלוך ועלו להיות לאורה של תחייה באמת על כל פזורי ישראל. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נדאבות, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוקית אשר תשפיע עליו, והנשמה הלאומית תעדק אליה למצוא מקום להורה האלוקית המבקשת את תפקידה, להעיר מחשכי ארץ על ידי כוחם של ישראל ורומות קרנם. מכאן תוכל חוכמת ישראל וספרותה האמיתית להתחיל לצאת ליש עמנו, להחיותו בתל תחייתו. אין עם ישראל ישוב באמת להתחיל לעשות את מה שהוא צריך לעשות בעולם. תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. אומר רבי אמנו אמן.
רתומת נפשה להביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, ולא במבט של איזה מבט היה קודם.
זה המציאות שלנו. לא נסוק להתנער מזה, לקבל את זה. עכשיו שלקבל את זה.
חרפה ובוז זה מבט מבחוץ. היכולת להסתכל על זה מבחוץ.
בכל המקומות שהיו צרות ליהודים. לא מזמן שואתי על זה, אבל משפחה של ההורים של גיסי, ילידי בגדד. כשהם רצו לעלות לארץ, התחילו צרות ממש נגד היהודים שם. מאז כ"ט בנובמבר 47 התחילו לעשות פוגרומים ליהודים, לבזוז להם בתי עסק. והיה שם קהילה יהודית מאוד, מאוד משמעותית בבגדד, מאוד עשירה, כמו תמיד יהודים בכל מקום. והאבא רצה לעלות לארץ כבר, והאמא אמרה לא, פחד מהשינוי השפה, שינוי מנטליות, כל הדברים. ואמרה, עכשיו בסדר, היו מצבים קשים, יעבור, ירגע, יסתדר. זה בדיוק התפיסה הגלותית. עכשיו, זה לא רק בבגדד, זה אותו דבר אמרו בהמבורג, אותו דבר אמרו במינכן ובברלין לפני מלחמת העולם השנייה, או באמצע מלחמת העולם השנייה. באמצע מלחמת העולם השנייה אמרו אותו דבר. לא יודע, יעבור, יסתדר. זה תפיסה גלותית. זה לא להביט על הגלות בחרפה בבוז, להגיד, אני לא יוריד ראש שזה יסתדר. לא. אני הולך מפה. אני לא מוכן להיות חלק מזה. מהסאגה הזאת של יהודי בגלות.
מפסיקים להיות כאן, הם מתחילים להיות ארז שלא מוכן ליפול.
מתחילים להיות?
ארז.
כן.